שמבר ומגילת אסתר, ונראה את הקשר הברור לפרק א' בתניא שאנחנו עומדים עכשיו. מור זקן מביא במאמר הזה שמתחיל עם הפסוק ויושת המלך לאסתר את שרביט הזהב ותקום אסתר ותעמוד לפני המלך. במגילת אסתר מסופר פעמיים על הפגישה של אסתר עם אחשוורוש, שבפגישות האלו אחשוורוש הושיט לאסתר את שרביט הזהב. פעם ראשונה זה כשאסתר בא לפני ביטול הגזירה. מתחילת הגזירה אז היא באה אחרי הצום של שלושה ימים, היא באה לבקש מהמלך שיבוא למשתה, ואז השיט לה המלך את שרביט הזהב. ופעם שנייה זה אחרי שכבר תלו את המן, אחרי שתלו את המן על העץ, ואסתר באה אז לפני המלך לפעול לפני רגליו לבקש ממנו שיבטל את הגזירה. גם שם השיט המלך אסתר את שרביט הזהב. אבל יש הבדל באופן איך הושיט, באופן שהושיט לה שרביט הזהב, כפי שמתברר מהלשונות בשתי הפסוקים האלה. הפעם הראשונה כשאסתר באה אל המלך נאמר, קודם כל כתוב ויהי כראות המלך את אסתר עומדת בחצר. אסתר עמדה בחצר, עדיין לא נכנסה לבית המלך, עמדה בחצר המלך. ואז המלך הושיט ויושת המלך לאסתר את שרביט הזהב אשר בידו, ותקרא אסתר ותיגע בראש השרביט. מה אנחנו מבינים? שהמלך הושיט לאסתר את שרביט הזהב אשר בידו, השרביט עצמו נשאר בידו של המלך, ואסתר רק נגעה בראש השרביט, בקצה, בשפיט של השרביט, אבל השרביט נשאר בידו של המלך. ככה משהו. בפעם השנייה שבא לבית המלך לבקש שיבטל את הגזרה אחרי שתלו את המן, ושם כבר נכנסה ותבוא אסתר, היא כבר באה לבית המלך, נכנסה לבית של המלך, לא רק לחצר. ושם נאמר ויושת המלך ויושת המלך לאסתר את שרביט הזהב ותקום אסתר ותעמוד לפני המלך. כאן לא כתוב ויושת המלך לאסתר את שרביט הזהב אשר בידו ותיגע בראש השרביט, אלא פשוט ויושת המלך לאסתר את שרביט הזהב, הוא נתן לה את כל השרביט, נתן לה את כל השרביט. מובן שיש הבדל בין שתי הסיפורים האלה. יש לזה, כפי שנראה במשך המאמר, יש לזה משמעות פנימית בין שתי הכניסות, הפגישות האלו של אסתר עם המלך. וכדי להבין כל זאת מביא אדמו"ר הזקן קודם את המאמר הזל שכל המועדים, כל המועדים יהיו בטלים לעתיד לבוא חוץ מפורים, שנאמר וימי הפורים האלו לא יעברו מהיהודים, מתוך היהודים. ימי הפורים האלו לא יתבטלו לעולם, לא יעברו. כל המועדים יתבטלו. כאן צריכים להבהיר מה הכוונה שכל המועדים יתבטלו, וכי לא יסוג, אנחנו לא נחגוג סוכות עם ארבע מינים, ולא נאכל מצה בפסח, ולא נשמר שבת, ולא חול. איך ייתכן כזה דבר עד שאנחנו יודעים שהתורה נצחית היא. אבל כפי שמובר במאמרים, יהיו פתילים, הכוונה היא, כפי שיש, כפי שאומרים, כפי שנאמר בגמר על ביטול של שרגה בתיארה, באמצע היום, כשאור השמש היא בתוקפה, ידליק אדם נר בחוץ, הנר הזה לא יוסיף כלום, כאילו לא, הוא בטל. לא שלא נמצא, הוא בטל, משום האור הגדול של השמש, הנר הזה כבר אין לו, לא מוסיף שום דבר משמעותי. אז הפשט של עתיד לבוא, כל המועדים יהיו פתילים, גם כן על דרך הביטול הזה של שרגה בתיארה, בגלל שיעיר לעתיד לבוא האור הגדול, הגילוי, גילוי הגדול שיהיה לעתיד לבוא, גילוי עצמותו של הקדוש ברוך הוא, אז כל המועדים שעניינם גם כן גילוי אלוקי, אז לעתיד לבוא לגבי הגילוי הגדול, הם יתבטלו כשרגה בתיארה. מה שאין כן פורים, חג הפורים, לא יתבטל עתיד לבוא. משמע שאפילו בגילוי הגדול של עתיד לבוא, חג הפורים ימשיך להיות חג ולא יהיה כשרגה בתיאר. כדי להבין, הגילוי המכאן אנחנו מבינים שבפורים מאיר, למעשה כל המועדים, השבת והמועדים כולם, עניינם גילוי אלוקי מסוים. יש גילוי אלוקי לא שגרתי, יותר מאשר בימי החול הרגילים. ומצד הגילויים האלו מלמעלה, מזה, מכאן נובע העניין של השבת והמועדים כולם, ולפי אופן הגילוי, לפי דרגת הגילוי, לפי זה נקבע המועד עם המנהגים, עם המצוות המיוחדות לכל חג. מזה אנחנו רואים שהמועדים זה גם כן גילוי, אבל גילוי כזה של עתיד לבוא הוא יתבטל, והגילוי של פורים הוא גילוי יותר נעלה, שגם עתיד לבוא ימשיך להעיר. אז קודם מסביר אדמור הזקן מהו הגילוי שמיר בשבתות, והוא מביא את הפסוק משיר השירים: מי זאת עולה מן המדבר כתמרות אשן, נקוטרת מור ולבונה מכל אבקת רוחל. מי זאת עולה, זאת לשון נקבה, זה מתייחס על כנסת ישראל, על הנשמה, על כל נשמה ונשמה מישראל. עולה מן המדבר, הנשמה עולה מן המדבר. מאיזה מדבר הנשמה עולה? מדבר, על המדבר נאמר אשר לא ישב אדם שם. מדבר זה מקום כזה שאיננו מושב אדם, אדם אין לו מה, לא יכול להיות שם. ככה זה המדבר הגשמי, שאדם גשמי לא יכול להיות שם. ישנו גם כמדבר רוחני, שהאדם העליון, אדם העליון והקדוש ברוך הוא, לא יכול להיות שם במקום ההוא. וזה המדבר, במקום שהקדוש ברוך הוא לא יכול להיות שם. שאדם הקדוש ברוך הוא לא יושב שם. מהו המדבר הזה, המקום הזה שהקדוש ברוך הוא לא יושב שם? זה המקום של הקליפות. הקליפות זה מקום כזה שאין שם צמיחה, אין שם חיות של קדושה, חיות אמיתית. כן, כמו שמדבר הגדול והנחס, הרב והקרב, מדבר מקום של הקליפות. ומתי? והנשמה נמצאת במדבר. הנשמה כן נמצאת במדבר. מתי הנשמה נמצאת במדבר הזה? ולצורך מה היא נמצאת במדבר הזה? וכל ששת ימי השבוע, מאה חולים, מה האדם עושה במאה חולים? עובד. הוא עובד, כן, עוסק בענייני עולם. מה הוא עוסק בענייני עולם? מה יש ליהודי לחפש? מה יש ליהודי לחפש בעולם, בעולם הגשמי, שלם הגשמי זה קליפת נוגה, זה עולם של קליפות. לכאורה, האדם היהודי עם נשמה אלוקית צריך להיות עסוק רק בעניינים של, של אלוקות, להיות, להיות דבוק, להיות בן שסמוך על שולחן אביו כל הזמן. נשמע, צריך להיות יחד עם הקדוש ברוך הוא כל הזמן. מה יש לידי לחפש במקום הקליפות בעולם הגשמי שלנו, שמלא קליפות וסתרא אחרא, עמא דשיקרא, להתעסק בעסקים, בעבודה, עם ציבוריים בענייני עולם, בשביל לברר בירורים, לברר בירורים, לברר בירורים שישנם בעולם בקליפות, להפוך אותם מחושך לאור. זה מה שיש לאדם לחפש בזמן, במשך ששת ימי החול, שהוא עסוק בענייני עולם. וזה אומר הפסוק, מי זאת עולה מן המדבר? הנשמה הזאת מגיעים, מתי היא עולה? אז זה, במדבר היא נמצאת בששת ימי השבוע. ומתי היא עולה מן המדבר? בשבת. מגיע שבת, היא עולה מן המדבר. ואז כשעולה מן המדבר, איך היא עולה? כתמרות עשן. מה זה תמרות עשן? תמרות עשן זה עשן ש... עשן שמתאמר מתוך שריפה של עץ, שריפה של עצים. העץ יש בו גם כן אחד מהיסודות, יש בו גם כיסוד המים. בעץ יש גם כן יסוד המים, יש לחלוחית, יש רטיבות בתוך העץ. עץ הוא לח ורטוב. וכשאנחנו שרפים את העץ, אז נהיה מזה יוצא מתאמר עשן, וכל, ומה שהעץ היה יותר לח, יותר רטוב, העשן יותר סמיך. זאת אומרת שבאז, מה קרה פה? איזה, מה קרה כאן? בא האש, האש שרפה את המים, את הלחלוחית, את המים שיש, והפכה את זה, שרפה את זה, הפכה את המים לאש, ומזה יוצא העשן. זהו העשן. העשן נוצר, כך אנחנו אומרים, העץ הוא יבש, העשן הוא יותר דק, יותר עדין. כשהעץ היה רטוב יותר, העשן יותר סמיך. אז העשן נוצר מההפיכה של המים, של החלוחית לאש. וזה מרמז, מה המשמעות של העניין הזה ברוחניות, בעבודת השם, שבששת ימי השבוע, שהיהודי עוסק בענייני עולם, לאיזו מטרה? לעבודת הבירורים, להפוך עניינים של קליפה עם גשמים ששנם בעולם שהם קליפת נוגה, ולהפוך אותם לתשמיש לקדושה, לשם שמיים, לשמש לתת צדקה, לנהל בית יהודי, וכך הוא הופך את החושך של הקליפה לקדושה. וזה מרומז בעשן, כתמרות עשן, שזה נובע מההתהפכה של הקליפה לקדושה. זה עשה אדם במשך כל השבוע. בהמשך אומר הפסוק, מקוטרת מור ולבונה. מקוטרת זה לשון קטורת. מקוטרת זה עם קוף ועם תת. מקוטרת מלשון קטורת, כמו הקטורת שהקריבו בבית המקדש, המזבח הפנימי. אם בבית המקדש יש שתי מזבחות, מזבח החיצון ומזבח הפנימי, המזבח הפנימי שעמד בחצר של המשכן בעזרה, עליו הקריבו קורבנות, הקריבו בהימות, כבשים, עיזים, בהימות. והמזבח הפנימי היה בתוך בית המקדש, בתוך ההיכל, עליו לא הקריבו קורבנות, עליו הקטירו קטורת. מה זה הקטורת? קטורת לוקחים סמים או פסמים, וגם כי מדליקים אותם, וגם מזה יוציא עשן. אבל העשן הזה הוא עשן הרבה יותר דק, יותר עדין, כי הוא לא נוצר מעץ כמו שסרפים עץ גזע, אלו נוצר מפסמים עשבים דקים עם ריח טוב. אז העשן שנוצר מזה הוא עשן מאוד דק ומאוד עדין, והוא לא נקרא בשם עשן, הוא נקרא בשם ענן, נקרא בשם ענן, כמו שכתוב לגבי עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים בקודשי הקודשים, ששם הוא היה מקטיר קטורת לפני ולפנים, קטיר קטורת, וכיסה ענן הקטורת, לא עשן הקטורת, ענן. מה זה? זה היה גם כן עשן, זה עשן שיצא מהפסמים.
מה זה מעלה עשן?
אני צריך לבדוק, אני לא רוצה להגיד בי עכשיו רגע זה, אבל בדרך כלל השן הזה של הקטורת נקרא בשם, זה גם השן, זה לא, זה השן, אבל זה נקרא בדרך כלל בשם ענן, משום שזה השן יותר עדין, יותר דק. וזה נאמר כמכותרת מור ולבונה, זה גם כן ענן שיוצא ממור ולבונה, זה סוגי פסמים, פסמים שונים. וזה גם זה מרמז על איזשהו עניין של עבודת הבירורים. זה גם כן, גם כאן לקחנו פסמים, שזה גם כן חומר יותר, זה גשמי, ושרפנו אותו, שורפים אותו, ועניין מזה גם כן ענן, ענן רוחני יותר. גם פה יש עבודת הבירורים, אבל זו עבודת, זה לברר דברים הרבה יותר דקים. זה מלכתחילה דברים דקים יותר, לא ממש קליפה. הדבר הראשון, כתמרות עשן, עשן זה לשרוף גזע, זה ממש לשרוף דבר של קליפה, ולהפוך את זה, להעלות את זה לקדושה. זה מרומז בעשן. וענן הקטורת מרומז דבר יותר דק, שלא קליפה ממש, אלא כמו שאנחנו גם כן רואים ההבדל בשתי המזבחות, על המזבח החיצון, שם הקריבו בהימה, בהימה זה דבר הרבה יותר גשמי, חומרי יותר, ובקטורת, במזבח הפנימי, הקטירו בפסמים, דברים דקים, עדינים יותר. ומה זה ברוחניות? אם אמרנו על השן, במשך ששת ימי המעשה, ששת ימי החול, שאדם מתעסק בענייני עולם, אז הוא מעלה דברים גשמי, כסף, עסקים, הוא דברים גשמי, קליפה, קליפת נוגה מעלה את זה לקדושה. ומה זה הקטורת, שמלאים דבר יותר דק, זה כבר בשבת עצמה. גם בשבת עצמה יש מין עלייה, לא של קליפה, לא של קליפה, אבל גם בשביל זה שאוכלים סעודה, סעודות שבת, והסעודה של שבת היא גם כן אוכלים אוכל גשמי, אבל האוכל של שבת זה לא אוכל של קליפה. אבל גם זה עולה, שיהודי אוכל אוכל הגשמי הזה בשבת, אוכל את זה לשם עונג שבת, אז גם כאן יש איזושהי עניין של עלייה, אבל זה כבר כאילו נאמר, זה עלייה בקדושה גופה לקדושה יותר גבוהה. אז זה מכותרת מור ולבונה. אז אם כך, הפסוק הזה, מי זאת עלה מן המדבר, מתייחס לעלייה של הנשמה בשבת אחרי העבודה של ששת ימי החול. וזה במגילה, העניין הזה מרומז גם כן אצלנו במגילת אסתר. אנחנו במגילת אסתר אומרים, ובהגיע תור נערה ונערה לבוא אל המלך. שישה חודשים בשמן המור, שישה חודשים בפסמים. מי זו הנערה שבאה אל המלך? אנחנו מדברים הכל ברוחניות, בשורש הדברים. הנערה זו הנשמה. ובהגיע תור נערה ונערה, כאילו בהגיע תור נשמה ונשמה, לבוא אל המלך. עולה אל המלך. מי זה המלך? זה הקדוש ברוך הוא. מתי היא עולה אל המלך? בשבת. לא, אנחנו מדברים, אנחנו בחיים, עולים גם בחיים. כמו שדיברנו עכשיו, שבשבת הנשמה עולה, האדם עולה, מי זאת עולה? מן המדבר. עולים מן המדבר, מתקרבים למלך, לקדוש ברוך הוא. וזה מרומז, ובהגיע תור נערה ונערה לבוא אל המלך, מקץ היות הקדת השם 12 חודש, כן ימלאו ימי תמרוקן 6 חודשים בשם הנמור, 6 חודשים בפסמים ותמרוקי אנשים, שכל הדברים האלו הם מרומזים במור ולבונה, שבשבת עולים עם המור, מעלים את המור ולבונה. אז הפסוק הזה מדבר על העלייה שהנשמה עולה למלך הקדוש ברוך הוא בשבת. זה אם כך, למרות שכתוב במגילת אסתר, אבל זה עדיין, זה במגילת אסתר, בתחילת המגילה, עוד לפני שהיו הגילויים של הניסים והגילויים של פורים, אז מרומז כאן העלייה של הנשמה מדי שבת ושבתו. על העלייה הזו נאמר, בסוף הדרך, בהמשך לעלייה של נערה ונערה, בסוף אסתר עלתה אל המלך. בהמשך הסיפור אנחנו עכשיו מתקדמים במגילה, כי מתקרבים לשלב הזה שאסתר הגיעה בפעם הראשונה אל המלך. ולמה נקראת בשם אסתר? אנחנו קוראים זה נערה, נשמה. למה נקראת אסתר? ואנכי אסתר אסתיר פניי, כי זה מדובר בזמן אסתר גם הלכה כנסת ישראל, אבל זה כנסת ישראל בזמן הגלות. אסתר כנסת ישראל בזמן הגלות, שאין גילוי אלוקות, יש אסתר פנים, אז הנשמה כנסת ישראל נקראת בשם אסתר. וזה כבר מדובר אחרי הגזירה של המן, וכבר היה האסתר הכי גדול, אז נקרא בשם אסתר. ועל העלייה הזו נאמר שאסתר הגיע למלך, לחצר המלך, והמלך והושיט את השרביט הזהב אשר בידו ותיגע בראש השרביט. מה העניין הזה? עכשיו אנחנו נבין קצת, ננסה להבין מה זה השרביט הזה. אנחנו עוסקים הכל ברוחניות. מהו שרביט? השרביט של המלך. ולמה הוא שרביט הזהב? ואיך זה מתקשר עם כל העלייה הזו של אסתר, של הנשמות, אל המלך? אנחנו מדברים עכשיו על העלייה של הנשמה, בשבת היא עולה ומתקרבת אל המלך. ועל העלייה הזו נאמר שהמלך מושיט את שרביט הזהב אשר בידו, והנשמה נגעה בקצה של השרביט. המלך הקדוש ברוך הוא הושיט את שרביט הזהב. מה זה השרביט הזה שהמלך הקדוש ברוך הוא הושיט? ומה זה הזהב? ומה המשמעות? שאסתר, שהנשמה נוגעת בקצה, בשפיץ, בראש השרביט. השרביט מרמז, כמו השרביט אצל המלך, שהוא מרמז על ההשפעה, על ההנהגה של המלך. השרביט של המלך זה מרמז על ההנהגה שלו. כך השרביט אצלנו, השרביט של הקדוש ברוך הוא, זה מרמז על ההשפעה ועל ההנהגה של הקדוש ברוך הוא את עולמו, את כל העולמות, הנהגה של השם בעולמות. הקדוש ברוך הוא מנהיג ומשפיע בעולמות, ועל ידי ההשפעה הזו היא זו שמחיה את כל העולמות. יש מלא כל העולמין, יש סובב כל העולמין, זו השפעה של השם, אחרית שהשם מחיה את העולם. וההשפעה הזו נאמר, וכל אשר מי שהמלך מושיט לו שרביט הזהב וחיה, כך נאמר פסוק. מי שהמלך מושיט לו, שמי שבא אל המלך והמלך מושיט לו שרביט הזהב וחיה, זה גורם, זה מביא חיות. למה זה, מה הכוונה זה מביא חיות? משום השרביט, זו השפעה של השם בעולם, השפעה של השם היא מחיה את כל העולמות וכל הנבראים, זה פשוט וחיה. אם כך, השרביט זה הנהגה של השם בעולם. השרביט הזה נקרא בשם זהב, שרביט הזהב, הוא היה מזהב. מה הקשר של השרביט עם זהב? השרביט זה ההנהגה, ההשפעה של השם בעולם, וזה קשור עם זהב. מה זה קשור עם זהב? ברוחניות, בגשמיות אנחנו יודעים שרביט זהב, זה שרביט זהב. אפשר לשאול כל ילד בגן, כל ילדה בגן, יודעת מה זה שרביט הזהב, היא באה אפילו הביתה כל פעם עם שרביט זהב. אבל מה זה ברוחניות שרביט זהב? אנחנו לומדים את זה בתניה לא מזמן, בפרק הקודם, פרק נון. מה שנאמר פה, כבר שמעתי, מה זה שרביט, מה זה זהב? לומדנו בפרק נון, בפרק הקודם. זהב זה אבק רשפי אש. כסף זה אבק המים, זה אבק רגועה. זהב זה אבק רשפי אש. אבל אש, כמו שהזהב הוא אומר הזוהר, שהב, הזהב, כשאדם רואה זהב, מי שקצת מבין בזה, אז הוא רואה את הזהב, הזהב נותן לו ברק בעיניים, זה עושה לו ברק בעיניים, זה מאיר את העין, זה ניצוץ כזה, מאיר את העין, זה מדליק אותו כאילו, הזהב מדליק את העין, ככה, הזהב מרמז על אהבה כרשפי אש. איך נוצר, איך מגיע האדם לאהבה כרשפי אש? כשהוא מתבונן, איך מגיעים כרשפי אש? כשאדם מתבונן בשרביט, בשרביט של הקדוש ברוך הוא, מגיע לאהבה כרשפי אש. הוא מתבונן בשרביט איך שהקדוש ברוך הוא ממלא, מחיה את כל העולמות, כל החיות באה ממנו, אז הוא מתעורר באהבה עזה אל השם. מה זה כרשפי אש? אהבה עם מצוקה, זה אהבה סוערת שהוא רוצה להתקרב ולהידבק בהשפעה הזו של השם. הוא מדמר שהשם מחיית העולמות, העולם הזה שלנו ועולמות העליונים, ונותן לכל נברא ונברא חיות לפי צרכיו, לפי דרגתו. אז מדברים בגדולה הזו, בחיות הזו של השם, זה מביא אהבה עזה כרשפי של השם. לכן נקרא שרביט הזה שרביט הזהב. מה קורה? וזה הפשט, ותיגע בראש השרביט. מה זה ותיגע בראש השרביט? כשהנשמה, אסתר המלכה, אסתר אמרנו זה הנשמה, כשהיא מתבוננת בגדולת השם בשרביט הזה, כשהקדוש ברוך הוא משפיע ומחיה את כל העולמות, אז היא, זה ותיגע בראש השרביט, אז היא נוגעת בהשפעה שלה בשרביט, היא נוגעת בשרביט, היא נוגעת בשרביט, אז זה מדליק אותה, זה מביא לאהבה כרשפי אש של השם. בטח, לנגוע בשרביט זה לנגוע בהשפעה, זה לא רק לדעת, זה לא רק להאמין שהשם משפיע ומחיה, או לדעת מבחינה שכלית בלבד, מבחינת חשבון כזה, אלא לדעת את זה בהתבוננות, מה שאנחנו לומדים בתניא, מתבוננות, עם דעת, עם הרגש, מתבוננים בגדולת השם הגדולה שיוצאת מתוך ההתבוננות בעולם, ומרגישים את זה, זה נקרא שנוגעים בשרביט, נוגעים בהתפשטות של השם בעולם, בחיים של השם בעולמו. זה הנגיעה בראש השרביט.
ברגע הזה בעצם מבינה שזה לא אומר חשבו ראש, זה אומר
היא
לא רק הבינה את זה, אלא
היא הציגה את זה. היא הרגישה את זה.
הבינה שאין פה עכשיו
בסדר, זה אנחנו מראש יודעים, אנחנו לומדים את המגילה מראש, שפה לא מדובר על מלך אחשוורוש הגשמי, אלא כאן מדובר על מלך אחשוורוש האמיתי, הקדוש ברוך הוא.
האם יש קשר להכניסה לך, מכניס לך דבר?
לא, לא נקשר, עדיין לא, עדיין לא.
קריאה
שנייה
צריכה להיות יותר
משמעותית,
כאילו עוד יותר.
נראה, נראה. זה יותר מיד. אז נחלט לאף מה. כן, אז זה ותיגע בראש השביל. זה אם כך בראש השביל. עכשיו ככה, אנחנו יודעים, פה אנחנו ניגשים, פה אנחנו גם כן נוגעים לעניין שאנחנו עומדים עכשיו בתניה. אנחנו הבנו עכשיו את ההפלאה של שרביט הזהב, את המשמעות של הנגיעה של הנשמה בשרביט הזהב. אנחנו אבל יודעים שההשפעה של השם בעולם, השפעה של השם בעולם, זה רק זה החיצוניות, זה ההתפשטות שלו בלבד, זה לא השם בעצמו ממלא כל המין, אפילו סובב כל המין, זה הכל החיות שהשם מחיה את העולם. הקדוש ברוך הוא בעצמו הוא למעלה מכל זה, לא זה עיקר האלוקות שברא עולמו. הקדוש ברוך הוא למעלה מכל בריאת העולם. לפני שנברא העולם היה לקדוש ברוך הוא חסר משהו? כאילו זה לא, הוא לא מילא את התפקיד שלו. אתה הרי ברא עולם, אז מה אתה עושה מלך העולם כביכול? אז מה, מי זה הקדוש ברוך הוא אם לא ברא עולם לפני הבריאה? מה זה משנה? אנחנו יודעים בתניה שלפני הבריאה ואחרי הבריאה זה הכל בשווה. הקדוש ברוך הוא מובדל למעלה מכל עניין של העולם. ההשפעה של השם בעולם עם כל הגדולה שבזה ממלא כל העלמין, אפילו סובב כל העלמין, השפעה שהשם מחיה, מהווה ומחיה כל העולמות העליונים והתחתונים, עולם הצילות למעלה מעולם הצילות, זה הכל בגדול, זה הכל בחינת גבול. זה גבול עדיין. עולם זה גבול. קדוש ברוך הוא בעצמו הוא בלי גבול אמיתי, סוף אמיתי. אז בכלל אין ערך בין העולם לבין הקדוש ברוך הוא. יותר מכך, לא רק שאין ערך בין העולם לבין הקדוש ברוך הוא בעצמו, אין ערך בין החיות האלוקי, החיות של השם, שמחיה את העולם, לבין השם בכבודו בעצמו. אין שום ערך. החיות של השם בעולם החיות מוגבלת, והקדוש ברוך הוא בעצמו הוא בלי גבול. לגביו אנחנו אומרים, לגבי הקדוש ברוך הוא בעצמו אנחנו אומרים כולה קמי כלא חשיבה. מי זה כולה קמי? מי זה כולה? כל העולמות וזה הכל, רק עולמות הם כחשיבים כלא לגבי השם. גם השפעה, גם כולה קמי, גם העולמות כולם, וגם ממלא כל העולמין, החיות אלוקי שממלא את העולם, והחיות אלוקי שסובב את העולם, כל החיות אלוקי שבעולם, זה כלא חשיב לגבי השם בעצמו. אם כך הדבר, אז אנחנו יכולים לומר, נאמר עוד דבר, ממילא מה יוצא? קודם דיברנו על אדם שמתבונן בהשפעה של השם בעולם, בהתפשטות של השם שמחיה את העולם. אבל יש עוד התבוננות בגדולת השם. יש עוד התבוננות. קודם דיברנו שאדם מתבונן על הגדולה של השם שיוצאת מתוך העולם. העולם כזה גדול, ואחריות השם מחיה את העולם, זה שם הוא כזה גדול. שאחרי זה נשמע, אדם מתבונן ואומר כזה חשבון. כל מה שהתבוננתי עכשיו על הגדולה של השם, שהוא מחיה את העולם, שם מחיה את העולמות העליונים, הוא מחיה כל המלאכים, כל הנצרים, זה הכל רק ההתפשטות שלו, זה הערה בלבד בלשון המאמרים. אבל הקדוש ברוך הוא בעצמו, לגביו כולה כמי כלא חשיב, והכל בטל לגמרי לגביו. אם כך שמתבונן חזק בעניין הזה, עד כמה שעצמתו של השם הוא קדוש ומובדל, משה כתוב, אתה קדוש, קדוש ברוך הוא, קדוש שמובדל מכל העולמות. כשאדם מתבונן בכל זה, אז הוא מתעורר אולי באהבה עוד יותר חזקה. שוב אהבה, גם אהבה כרשפי אש, עם אהבה הרבה יותר חזקה, עם אהבה בלתי מוגבלת. למה? כי אהבה הקודמת כרשפי אש התבונן בהתפשטות של השם בעולם, אז זה עדיין התפשטות מוגבלת, זה שייך לעולם, אבל זה, וזה אומר, זה לא אמור להוציא את האדם מכל ההקבלות של העולם. עד הרבה, הרי מתבונן בהתפשטות, בהתלבשות של השם בתוך העולם. מה זה מחייב את האדם? אמנם יש לי אהבה עזה כרשפי של השם, אני רוצה לדבק בו, אבל אין כעניין של כלות הנפש שאני רוצה לצאת מהעולם. למה לצאת מהעולם? הקדוש ברוך הוא בתוך העולם. אבל כשמתבונן בעצמותו של השם, שלגביו הכל בטל, כלא חשיב, כעין ואפס ממש, אז אדם בא כאן, איזה אהבה עזה יש לו? מהווה שהוא רוצה לצאת מכל הגבלות של העולם, כדי שהעולם זה עין ואפס. הוא רוצה את הקדוש ברוך הוא בעצמו. כמו שאדמור הזה כן אמר, מי לי בשמיים, ממך לא חפצתי בארץ, אני לא צריך הגן עדן התחתון שלך, לא צריך גן עדן העליון שלך, לא צריך עולם האצילות, לא צריך עולמות שלמעלה מהאצילות. ככה הרבי מסביר ככה את הסיפור, ככה הוא מתאר, והוא מוסיף שהוא מסביר, סיפר את הסיפור הזה, אומר, ומי אמר את זה, מי לי בשמיים, שאני לא צריך גן עדן התחתון, לא צריך גן עדן העליון. אמר את זה יהודי כזה שהוא מבין טוב מאוד מה זה גן עדן התחתון, והוא מבין טוב מאוד מה זה גן עדן העליון, והוא יודע טוב מאוד מה זה אצילות, כי הנשמה שלו היא נשמה חדשה מעולם אצילות, הוא יודע טוב מה זה. ובכל זאת הוא בא ואומר, מילי, לא צריך את כל הדברים האלה, אני רוצה אותך בעצמך, כי כל זה גן עדן התחתון, גן עדן העליון, עולם האצילות, למעלה מהאצילות, זה כל עולמות, זה כל ההתפשטות של השם, זה הערה שלו, זה לא הוא בעצמו. אז יש לו אהבה כרשפי אש, לצאת מכל להיכלל עם הקדוש, בקדוש ברוך הוא בעצמו. זה גם אהבה כרשפי אש. אם כך, אז אנחנו נעשה ככה סדר, ואנחנו נאמר, מה? לקלל קדוש ברוך הוא בעצמו, זה לא בדרגות שלו. כמו שאנחנו אומרת, אנחנו נגיד ככה, נגיד הבן, אני רק אסביר כאן, כמו שאמר, הבן רוצה להיות יחד עם האבא שלו, הבן רוצה להיות יחד עם אבא שלו. אז מה רוצה להיות עם אבא? כי בגלל שאבא שלו הוא חכם, אז הוא רוצה להיות יחד עם החוכמה שלו, לשמוע מדברי חוכמה, זה גם כן יפה. אבא שלו הוא עשיר, אז הוא רוצה להיות יחד עם העושר של אבא שלו, גם כן יפה. אבא עשיר ובן אוהב את אביו, זה כל מקרה זה טוב. אבל זה לא נקרא שבן רוצה להיות עם האבא, זה נקרא שהוא רוצה להיות עם הכסף של האבא, עם החוכמה של האבא. להיות עם האבא זה להיות עם האבא, בלי שום מעלות תוארים מסוימים, ובלי שום מדרגות, ובלי שום דברים כאלו שאומרים שאני יכול משהו לקבל מזה. אני יכול להנות, פה אני אקבל עשירות, פה אני אקבל חוכמה. לא, לא אומר לקבל שום דבר, אני רוצה לא להיות, רק איתך רוצה להיות. זה הכוונת מצוותו של השם. כשאנחנו מתבונים בגדולת השם בעולמו, אז מתבונני בה שמחיה את העולם, אז אני רוצה את החיות של השם. אני מתבונן בגדולה של השם, אז אני רוצה להנות מהיופי שבגדולה הזו. ככה, אבל נתבונן בשם בעצמו, כלומר, אני לא מחפש שום דבר בשבילי, לא גן עדן התחתון, לא גן עדן העליון, לא יהיה לי כלום, אני רוצה להיות איתך בלבד. זה הכל להיות עם השם בעצמו, לא עם מדרגות שלו.
אז איך זה בפועל?
איך?
איך זה בפועל? רק להגיע למטה.
לא, זה למטה.
איך זה בפועל?
אז איך עושים ופה? טוב, זה לא המקום שלנו כאן המאמר, אבל זה צריכים לעשות את הכוונה שלו ואת הרצון שלו, אז עושים בפועל. אז לוקחים בפועל. נכון? צריכים לעשות. מה?
מה הוא עשה? הוא בטוח עשה את זה.
בסדר. אנחנו אבל עושים ולא מרגישים בזה. הוא רצה לעשות את המצווה, והוא רצה להרגיש את עצמתו של השם בתוך המצווה, להרגיש בגלוי. טוב, אז אם כך, אז זה נקרא, אז אם כך אנחנו יכולים כך לומר, אנחנו כך יכולים לומר שהשרביט הזהב הזה, השרביט הזהב, השרביט שהוא מעורר זהב, הוא מעורר אהבה כרשפי אש, אז יש בשרביט הזה שני חלקים. ישנו הקצה העליון של השרביט, ישנו הקצה התחתון של השרביט. אנחנו דיברנו עכשיו על שתי מדרגות בהתבוננות בגדולת השם ובאהבה כרשפי אש של השם. אחת על ידי התבוננות בהתפשטות של השם בעולם, ואחת בשם בעצמו. ושתיהם מביאים אהבה כרשפי אש. שתיהם זה מבחינת שרביט זהב. אז בשרביט הזהב הזה נמצא, יש שתי חלקים. ישנו הקצה התחתון של השרביט, שזה מרמז על... על ההתפשטות, על הקצה התחתון, זה מרמז על ההתפשטות של השם בעולם, וישנו הקצה העליון של השרביט, שזה מה שנמצא בידו של הקדוש ברוך הוא בעצמו, זה הוא בעצמו. כן, ככה נמצא, ברור, שני חלקים בשרביט. מתי יהיה באמת הדרגה הזו שבני ישראל יגיעו לקדוש ברוך הוא בעצמו? זה ילטית לבוא, זה ילטית לבוא, אז יהיה גילוי של הקדוש ברוך הוא בעצמו. אם כך, אנחנו עכשיו נראה את הפסוקים. הפסוק, הפעם הראשונה שאסתר הגיעה למלך, היא הייתה בחצר המלך. מה זה חצר המלך? זה לא, חצר זה לא הבית של המלך. הבית של המלך זה המלך בעצמו נמצא שם. החצר של המלך זה משהו שעדיין מחוץ לבית המלך. זה משהו מבחוץ עדיין. זה אמנם יש שם ההשפעה של המלך, השליטה של המלך, ההערה של המלך, אבל לא המלך בעצמו. זה החצר, המלך לא נמצא בחצר. אז אסתר הגיע לחצר המלך, ומה קרה? ויושת המלך לאסתר את שרביט הזהב בידו, ותיגע אסתר בראש השרביט. מה הכוונה? מה זה ראש השרביט? זה השפיץ. ראש השרביט זה הקצה התחתון של השרביט. יש השרביט אשר בידו, זה נקרא ראש השרביט. ראש השרביט זה מה שהמלך מחזיק ביד שלו, זה ראש השרביט. הקצה זה מה שהמלך מושיט לשני, זה לחוץ, זה לזולת. מה שהמלך מחזיק בידו זה ראש השרביט. היא נגעה בראש השרביט? היא נגעה, מה זה? לא, סליחה, זה לא מה שנעשה, זה החלק העליון של השרביט. הראש השרביט זה הקצה התחתון. אולי אנחנו, בדוגמה שלנו, העיקר זה החלק, מה שמחזיקים ביד זה רק הידית, זה רק הקט של השרביט, לא השרביט עצמו. אבל כאן הכוונה, מה שהמלך מחזיק בידו, זה הראש, זה העיקר של השרביט. ומה שהוא בולט החוצה, זה הקצה התחתון שלו, זה לחוץ עליו. אז מה קרה כאן צלסטר? השרביט עצמו, כלומר, החלק העליון של השרביט. מי זה החלק העליון של השרביט? החלק העליון של השרביט זה הדרגה של הקדוש ברוך הוא בעצמו, כמו שהבנו. אז זה נשאר אצל הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא נתן לאסתר את עצמו. הוא נתן לאסתר מה היא נגעה בקצה התחתון, כלומר, בהשפעה של השם בעולם. זה מה שהיה. פירוש המשמעות הדבר שזה התבוננות של הנשמה בהתפשטות של השם בעולם. וזה, ומתי זה קורה הדבר הזה? זה קורה, מה שאמרנו קודם, אמרנו שזה המשך שמה שכתוב לפני כן, ובגיע תור נערה ונערה לבוא אל המלך, כל נשמה מגיעה אל המלך, וכאן אסתר הגיע אל המלך. זה קורה בשבת, כל שבת, על דרך זה חג, הנשמה עולה, בשבת היא עולה, היא עולה לאיפה? לחצר המלך, והיא נוגעת בראש השרביט, היא מתקרבת אל השם, עולה אל השם, מתקרבת, אבל לאיזה דרגה? רק בקצה התחתון של השרביט, ומגיע לאבק ירשפי אש, והכל מצד ההתפשטות של השם בעולם. זה הסדר הרגיל. מה קרה בפעם השנייה שאסתר הגיעה למלך אחשוורוש? וזה כבר היה אחרי שתלו את המן, וכבר היו התחיל הניסים הגלויים, התחיל הישועות, הגיעו הגילויים של פורים התחילו. ומה נאמר בפעם השנייה? שאסתר, זה בפרק ח', אין פה מגילה, שאסתר הגיעה לבית המלך, אסתר הגיעה לבית המלך, והיושת, תודה, זה כבר בפרק ח', הפעם הראשונה זה בפרק ה', וזה בפרק ח'. בתוסף אסתר, ותדבר לפני המלך, ותיפול לפני רגליו, ותף ותתחנן לו להעביר את רעת המן האגגי ואת מחשבתו שחשב על היהודים. זה כבר ותסבר לפני, ותיפול לפני רגליו, זה כבר נכנסה לבית המלך, לא בחצה, כבר נכנסה לפני רגליו, היא נכנסה כבר לבית המלך. ויושת המלך לאסתר את שרבית הזהב, ותוקום אסתר ותמוד לפני המלך, לא שרבית הזהב אשר בידו ולא ותיגע בראש השרבית, אלא איך כתוב כאן? ויושת המלך לאסתר את שרבית הזהב, המלך נתן לה את כל השרביט, כלומר גם את החלק העליון של השרביט. חלק העליון של השרביט, מה זה מרמז? זה מרמז על הקדוש ברוך הוא בעצמו. זה מרמז שרביט הזהב, זה מרמז על עבודה, על התבוננות בשם עצמו שלמעלה מעולמות. וכל זה הקדוש ברוך הוא נתן לאסתר, שרבית הזהב, כל השרבית הזהב, שזה גילוי כזה שהוא כמו הגילוי, כמו שהזכרנו קודם, הגילוי הזה יהיה גילוי כמו של עתיד לבוא, לעתיד לבוא יהיה כזה גילוי שהתגלה הקדוש ברוך הוא בעצמו. ולכן נאמר, מביא פה כזה פירוש לגבי לעתיד לבוא, נאמר לגבי הגלות קודם כל בגלת איכה, נפלה לא תוסיף קום פתולת ישראל, נפלה לא תוסיף קום. כמובן זו הפורענות הכי קשה, אומרים נפלה לא תוסיף קום, אין תקומה, רחמנא ליצלן, נפילה הכי, השם ישמע ראשי, הכי קשה, אבל יש תקווה שנקום מזה. אבל נפלה לא תוסיף קום, זה הדבר הכי, הפורענות הכי, הכי קשה. פרש כאן אדמור כאן פירוש כזה, יהיה זמן כזה שלא תוסיף קום פתולת ישראל, שבני ישראל הנערות, הנשמות שאנחנו מדברים עכשיו, לא יצטרכו לקום. למה? מתי זה יקרה? עכשיו יש כן תקומה. מתי? כל שבת, וכל שבת עולים, קמים, עולים אל השם, בא אחרי השבת, שוב יורדים, נופלים בתוך העולם. אחרי זה שוב קמים, שוב נופלים, שוב קמים, שוב נופלים. אבל כשיהיה מצב כזה לעתיד לבוא, כשהקדוש ברוך הוא בעצמו, כשהקדוש ברוך הוא בעצמו יתגלה, כשהקדוש ברוך הוא בעצמו יאיר, הקדוש ברוך הוא בעצמו לגביו אין הבדל בין עולמות עליונים ועולמות תחתונים. לגבי הקדוש ברוך הוא הכל בשווה, לא יהיה עלייה שנצטרך עוד פעם לעלות, לעלות מעולם החונים אל עולם של הקדושה, או מעולם המעשה אל העולם הרוחני, או מעולם הפירוד לעולם האחדות. לא יהיה מעלה ומטה, עצמותו של השם נמצא בכל המקומות בשווה. אז אנחנו יהיה פה למטה בעולם שלנו, לא נצטרך לעלות, יהיה פה למטה, ויהיה גילוי עצמותו של הקדוש ברוך. לכן נאמר, נפלה לא תוסיף קום, לא יהיה את כל הסדר הזה של הקימות שצריכים, לא צריך.
היום שכולו שבת,
אנחנו עכשיו מדברים על פורים, לא על שבת. זה כלל גדול, שנלמד מאמר על שבת, שם מדבר על שבת, על המעלות. בסדר, אנחנו שם בסדר, נלל שנלמד על שבת, אז נדבר על שבת. עכשיו אנחנו לומדים על פורים, אנחנו לומדים את המעלה שיש בפורים. מה?
מסבירים
את הנפלה, הנפלה של לפני הלוטוסים פה בשיטה הזאת. איזה קשור. אולי שהשם כבר יהיה כל כך נמוך. זה הכוונה. הכוונה היא לומר שגם בעולם הנפילה, בעולם התחתון, לא יצטרכו לקום. מה כמה להפך?
זאת אומרת, מה שהרב אמר, שאנחנו תמיד חשבנו שלא יצטרכו לקום, וראינו את זה בכיוון שלילי, וזה דווקא הכיוון
חיובי. זה ברור, זה אנחנו רוצים לומר, זה מה שאנחנו רוצים לומר, שלא יהיה הסדר הזה של מי זאת עולה מן המדבר. היום הסדר הוא שמי זאת עולה מן המדבר, צריכים לעלות, יש תקומה, יש כל פעם קימה מחדש, ולעתיד לבוא לא יהיה. וזה גם כן אפשר ותוקום אסתר, שאומר כאן, מה כאן ותוקום אסתר, שהיא עמדה על מעמדה ומצבה באופן נצחי, באופן בתוקף, בלי שינויים, בלי עליות וירידות, אלא הייתה לו תקומה שלמה. כך, זהו העניין של, זה העניין של הפעם השנייה שנאמר ויושב את המלך אסתר את שרביט הזהב ותקום אסתר ותעמוד לפני המלך, שבפורים היה הגילוי כמו הגילוי של עתיד לבוא. ובזה כמובן אנחנו מסבירים מדוע על עתיד לבוא כל המועדים פתלים ופורים איננו בטל. כל המועדים פתלים, כי מה העניין של המועדים כפי שאנחנו הבנו עכשיו, שבת וחג, זה עניין של עלייה, שצריכים כל הזמן מזאת עולם מן המדבר, יש עליות כל הזמן. אבל עתיד לבוא, לא יהיה עליות. יהיה עצמותו של הקדוש ברוך הוא כאן בעולם, לאיפה לעלות? הקדוש ברוך הוא בעצמו נמצא פה, אין, לא שייך עליות, לא צורך בעליות, הקדוש ברוך הוא בעצמו נמצא כאן. אז לא יהיה כל הסדר הזה יתבטל, כל ההפלאה וכל המעלה של עלייה של שבת היא תתבטל, כל היה של חג יתבטל. אבל פורים, שפורים זה גם כן גילוי של עצמותו של השם, כל השרביט, לא רק הקצה התחתון, כל השרביט. אז במילא פורים לא יתבטל גם לעתיד לבוא, גם כשיהיה הגילויים של עצמותו של הקדוש ברוך הוא, פורים לא יתבטל. אלא אדרת, פורים כאילו יאמר לנו, אתם רואים, פורים ממשיך לחגוג. פורים יאמר לנו, יכריז, יאמר, חבר'ה, תראו מה קורה פה, אני הייתי פורים, הייתי אצלכם כל הזמן, חגגתם אותי, הייתי איתכם. ואתם לא ידעתם להבין בדיוק מי אני פורים, מה אני, את המלה שלי, את הפלה שלי. אתם חשבתם שהם אוכלים קצת אוזני המן וקצת מסיכות וקצת אומרים לחיים ובזה ואפילו לומדים איזשהו מאמר קטן במגילת אסתר, יפה, מכל הכבוד לכם, אבל אתם לא ידעתם בדיוק מה המהות שלי, מי אני ומה אני. עכשיו יבוא לעתיד לבוא, נראה את הגילויים של עצמו, את כל השרבית הזהב בידיים, יהיה בידיים אצלנו, אצל אסתר, אצל נשמות ישראל. יבוא פורים ואמר, הנה זה הייתי איתכם כל הזמן, הכנתי אתכם לכל העניין הזה. עכשיו אתם מבינים אותי כמו שלך, עכשיו אתם יכולים לחגוג פורים כמו שצריך. אז לכם פורים לא יתבטל. אדרבה, פורים יתגלה יותר, יאיר יותר, ולא יתבטל. משום שנמצא, כל השרביט נמצא בידיים שלנו. אז זה התמצית של המאמר. מאמר בתור האור, בתור האור בעמוד 186. איך? מה? הדיבור המתחיל זה ויושת המלך לאסתר את שרבית הזהב. זה מתחיל עם השרבית השני. המאמר לא מתחיל עם השרבית הראשון, אלא מתחיל עם השרבית השני. למה? כי זה מובן. המאמר לא בא להסביר את השרבית הראשון. השרבית הראשון לא שייך לפורים. השרבית הראשון שייך דווקא לשבת וכל החגים. מה ששייך לפורים זה השרבית השני. אז המאמר מתחיל עם הפסוק ויושת המלך לאסתר את שרבית הזהב. לא בראש, כל השרבית הוא נתן לה, כי זה מה ששייך ונוגע לפורים. אז עכשיו, זה נקודות מהמאמר, אנחנו קצת מבינים את המעלה של פורים. כשקוראים את המגילה, אחרי שלומדים כמה מאמרים כאלו, אז אולי המגילה נקראת קצת באופן אחר. גם כל הפסוק, והגיע תור נערה ונערה, מה זה כל כך משנה לנו בדיוק, כל הסדר, כל העולם הזה של החשוירוש עם כל הסיפור, מה זה כל כך חשוב לנו לדעת את כל זה, כמה ירד שמיים זה אמור להוסיף לנו שישה חדשים בשמן המור וכל ההכנות האלו. אבל כשלומדים כאן ובהגיע תור נערה ונערה, זה כאן תור נשמה ונשמה, כל נשמה עולה לקדוש ברוך הוא, מלך הקדוש ברוך הוא, והיא צריכה לעשות הכנה שישה חודשים בשמן המור, שישה חודשים בפסמים. אנחנו לא מזמן הזכרנו את זה שמשפיע שלנו, אני מבקש, בדרך כלל שמדברים זה מפריע, אפילו כשמדברים בשקט זה מפריע. אז אני אומר פה שההכנה שחסיד המשפיע שלנו היה מדבר, שבחורים שנוסעים לרבי צריכים לעשות תחנות, שישה חודשים בשמן המור זה שישה חודשים עבודת השם באופן של מרירות, שישה חודשים בפסמים זה עבודת השם באופן של שמחה. אז כל הדברים האלו כשלומדים אותם, אחרי שלומדים כמה מאמרים, אז אנחנו מסתכלים אחרת לכל הסיפור. מה זה שרבית הזהב, המשמעות של שרבית הזהב, ההבדל בין פעם הראשונה לפעם השנייה, זה נותן לנו קצת הסתכלות, הכוונה אחרת פנימית יותר בכל מגילת אסתר ומילא בכל חג הפורים. נזכרתי, זה סיפור ידוע שאדמור אמצעי, אחד השנים בפורים הוא היה בדרך בנסיעה, הוא היה בנסיעה בדרך, הוא לא היה בבית בלוזני אצל אבא שלו, האדמור הזקן, היה בדרך. אז היה בפורים, אז הוא נכנס לשמוע מגילה באיזשהו יישוב יהודי, בית כנסת רגיל, ושמע קריאת המגילה. בסוף המגילה, שם היה נוהג בבית הכנסת הזה, שהבעל קורא היה עובר מכל המתפללים, כל הנוכחים, וכל אחד היה נותן לו קצת מי דרשה, כמה פרוטה, שתי פרוטות, קצת מי תלכה. הוא הגיע גם לאדמור האמצעי, אדמור האמצעי נתן לו 5 רובל. זה בסכום בכלל לא לפי ערך מה שהיה מקובל לתת, סכום הרבה יותר גדול. אז הבעל קורא עצמו, התפלל, הוא שאל למה אתה מביא לי כזה סכום גדול. אז אדמור האמצעי אמר לו, שמעתי כזה סיפור יפה. באמת מגיע 5 רובל, אז כזה סיפור. שאלו אותו, זה פעם ראשון, נראה כבר, זה נראה אדם מבוגר, ואדם כזה, פעם ראשונה שאתה שומע את הסיפור המגילה, קריאת מגילה את הפעם, אבל לא, כשאני שומע, כל שנה אני שומע קריאת המגילה מאבא שלי, אני אומר לזה כן, וכשאבא קורא את המגילה, אני שומע בכלל סיפור אחר לגמרי, חשוירוש ואסתר ושורית הזק, הוא שומע בכלל סיפור אחר, הוא בגיע תור נראה ונראה אצלו היה פשוט שהוא הרגיש שכל השמות עולות אל המלך ושמלך מושיט שרית הזהב יבא כרשפי אש וככה כל המגילה. אבל כאן שקרה אדם רגיל, אז הוא אומר שמעתי את הסיפור הפשוט, זה סיפור יפה.